חשבון נפש, אלא שאמרנו שיום תוכחה יש לו שתי מובנים. יש יום תוכחה שהוא יכול להיות פה בעולם הזה, כשלרגע אחד נקרא מסך הדמיון והשקריות, כן? ומתגלה לנו מה חובתנו בעולמנו. ואז האדם מזדעזע ממצבו, ומבין שככה אי אפשר להישאר. היתרון עצום שיש בגילוי כזה, בהתגלות כזו, זה שיש לו אפשרות לתקן. הוא יכול באותו הרגע לקבל על עצמו, לתקן מכאן ולהבא. התשובה עומדת לפניו בכל תפארתה עם כל שלביה, וידוי, חרטה, עזיבה, קבלה להבא. כל שלבי התשובה מצויים לפניו, החופש הבחירי עדיין מצוי. ויש יום תוכחה שהוא התגלות העצמיות, עצמיות הרצון האלוקי אל מול עצמיות רצון הנשמה. אלו מתגלים, כן, זה מול זה, וחיי האדם שעומדים בתווך ומפריעים את ההתחברות של הרצונות, כן, הם מוכיחים את האדם על פניו, מבלי שלאדם יש אפשרות בעצם לעשות דבר, כי אין חשבון ואין דעת בשאול אשר אתה הולך שמה, כן? כמו שמסיעת השרים עצמו אומר, כל זמן שהחופש הבחירי בידיו של האדם, אדם צריך לעשות את החשבון, כן? לברר לעצמו את מצבו. אבל יש יום תוכחה במובן של עולם הנשמות, אחרי שאדם נפטר מן העולם, ואז האדם צופה וחוזה בפער הגדול, שאותו הוא לא טרח לצמצם, כן? בעולם הזה. ואז מה שיש זה לא בושה שבעקבותיה באה שובה, כן? בוש שוב, לא בוש שמוליד שוב, אלא בושה בלתי פוסקת. הבושה הבלתי פוסקת שלא ניתן לסלק אותה על ידי חזרה בתשובה, כך אמרו המעמיקים, שזה אחד מ-60 בגיהנום, או זה עצמו, אמרנו אש הגיהנום. האש הזאת היא אותו אש הבושה, כשהבושה מתלהטת ומתעוררת לרגל הפער העצום שיש בין רצוי ומצוי, ולאדם אין אפשרות לעשות דבר, זה בבחינת עיניך רואות וקלות, ואין בידך להושיע. ואז התיקון בא על ידי עצם הבושה. עצם הבושה ושריפת הבושה היא זו שמתארת את, את השיגים, כן? היא זו שמשלימה את הרצון. אבל הדברים פחות נעימים, כפי שאנחנו יודעים, גם בעולם הזה הרבה פעמים אנחנו מרגישים רגשי אשם כלפי מישהו, והוא לא נתן לנו אפשרות לפייס אותו. אנחנו אומרים לו, בסדר, תן לי אפשרות לעשות למענך משהו. לא רוצה ממך שום דבר, לא רוצה כלום ממך. אנחנו מרגישים קשה, הוא משאיר אותנו עם רגשי אשם. במקום עם רגשי השם, במקום עם רגשו של תשובה, הוא משאיר אותנו עם רגשי אשם קשים מאוד. אנחנו מרגישים היטב את החוויה הלא נעימה הנפשית הזו. זה מעין אחד מ-60 שבגיהנום. מצבי בושה שאי אפשר לסלק אותם ולחפר עליהם באמצעות תשובה. אם כן, הבדלנו בין שני מצבים של ימי תוכחה. ברור לכל מבין שכדאי, כדאי לשפוט את עצמנו, אנחנו אומרים, שפוט את עצמך, יש ביטוי כזה, או שפוט, תדין את עצמך עד שידון אותך. כלומר, אל תחכה לדין בעולם העליון, שהוא דין פחות נעים, כיוון שאין בו תפשוט תשובה, תדון את עצמך עוד לפני שידון אותך בעולם הזה. ושם כך יש לנו את חשבון הנפש, אותו יכולת מופלאה לחשב את חשבונה של הנפש, את עניין חיובה, חיוב עבודתה לאלוקים, זה כוחו של האדם בעולם. כדאי, יפה שעה אחת קודם הדברים האלה. זה עניין של יום תוכחה, והסברנו שזה, פה הרמח"ל בעצם מראה לנו עוד מניע ודוחף, כן? כוח דוחף אדיר, שבאמצעות ההתבוננות אליו, האדם מבין שעליו לתקן את מידותיו. אמרנו, זה המניע וההתבוננות של חובתנו לאלוקים. כן? לומר, אנחנו נמצאים בעולם שבו הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לכבודו, עצם הידיעה הזו שהוא ברא אותנו לכבודו, כבר מדרבנת, צריכה לדרבן ולעורר אותנו להתכונן לקראתו. מה שנקרא, ייכון לקראת אלוקיך, ישראל. ההכנה הזו, עיקרה של ההכנה הזו באמצעות תיקון המידות, למידה ומדרגה גבוהה מאוד, שיהיה ראוי לבוא איתם לפני המלך. כן? לבוא איתם לפני המלך בלבושי מלכות. כן? ותלבש אסתר מלכות, כן? ותבוא לפני אחשוורוש. זאת אומרת, כדי ללבוש מלכות, אנחנו צריכים את המידות בכל גדלותם, עד כמה שאפשר לאדם, עד כמה שנשמתו מוכשרת לגלות את עצמה, באיזה מידות היא מוכשרת לגלות את עצמה. ככל שמת נשמתו מוכשרת להתגלות במידות גדולות יותר, זו חובתנו. כאשר אנחנו מבינים שאנחנו משרתים לפני מלכו של עולם. זה המניע וכוח הדוחף היותר עליון לתיקון המידות, בנוסף ועל גבי המניע הראשוני שראינו, שהוא המניע הטבעי יותר. כפי שאמרנו, המניע הטבעי אומר שאי אפשר להשאיר את המידות בבוסריותן וקטנותן, כי כל דבר טבעי צריך גידול. כן? בלי קשר כרגע למי נושף באורפו של הכוח הטבעי, שזה הבורא ורצונו, אלא איזה מובדה שהמידות גדלות בשדה הטבעי של הנפש, זה כבר אומר שהן צריכות טיפוח וגידול, כי בטבע הכל צריך איזשהו, כן? כל דבר שאנחנו לוקחים מן הטבע, אדם לוקח מן הטבע ירק, הוא צריך לעשות איזה תיקון כלשהו, לבשל אותו, להמליח אותו, לטבל אותו. אנחנו רואים שבטבע הדברים צריכים תיקון כאשר האדם בא איתם חשבון, האדם לוקח אותם אליו. אז כך זה גם בשדה הנפש. זהו, זה כבר סיכום הולם לכל השתי שיעורים האחרונים שאמרנו, עכשיו אנחנו נלך הלאה. טוב, אז אולי עוד משפט או שניים, רק אמרנו שאחרי שבאמת מתברר לנו החשבון הזה של חובתנו בעולמנו, אנחנו חוזרים להתבונן בעצמנו ולתמוה על עצמנו, איך אנחנו מבלים את זמננו ומשקיעים את כוחותינו בדברים שהם אינם עיקר. כן? או בלשונו של הרמח"ל, הייתכן שיגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בם. חקירות אשר לא נתחייבנו בם, כן? דברנו שזה המחשבות, הדעות והתכנים המחשבתיים שהם לא הקוד או הצופן המיוחד שאיתו באים לפני הקדוש ברוך הוא. ודאי שמחשבות ישרות ככלל יש להם מקום במוחו של האדם. אבל עם איזה מחשבות באים לפני הבורא, כן? ואיזה מחשבות? מחשבות טהורות, עמוקות, משמעותיות. אז עוסקים במחשבות שלא נתחייבנו בם כבני ישראל. כבני אדם, כן. יש מחשבות כלל אנושיות, שבאמת, כל הכבוד, צריך לתפוח על השכם של אותם גויים, כן? בני העמים שעוסקים בזה. בזכות המחשבות האלו הם מפתחים את התכונה, את ההנדסה, כמו שראינו, חוכמות הבריאה, ראינו את זה בהתחלה, משכללים את העולם הטבעי, אבל אנחנו לא נתחייבנו בה. זה בבחינה של רשות, זה אמצעי ולא חובה. זה לא הלב, זה לא איבר שהנשמה תלויה בו, כן? אותם המחשבות. אז לגבינו, כיהודים, ודאי שמחשבות כאלו עשויות אפילו, או להשקיע בהם מעבר למידה, זה עשוי לחשב אפילו מחשבת חוץ והתרחקות מן הבורא. אז זה סוג ראשון של מחשבות. מחשבות שלא נתחייבנו. הוא כבר לא מדבר על מחשבות שליליות או מחשבות של כפירה. הוא מדבר על מחשבות ישרות, אבל לא נתחייבנו בה. המחשבות של רשות הן שייכות למעטפות החיצוניות של בניין העולם. אנחנו לא מזלזלים. הן שייכות לבשר ולגידים, אבל הן לא העצם. הן לא העצם המעמידה את הגוף. הן לא שייכים לעצמיות של מחשבת הבורא, או לסודותיו, כן? למצפוניו של הבורא. שזה עניין של תורה, כמובן. נסתכל בתורה ובראת העולם. כן. אז מחשבות אשר לא התחייבנו בהם, זה דבר אחד. הדבר השני זה דינים. אשר, או פלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם. פה כבר מדובר ממש בכניסה, כן, אל תוך התורה. פה מדובר על סוגיות בתלמוד. אבל פלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי, כלומר, גם כאשר אדם נכנס אל הקודש, כן, אפשר לראות שהוא לא פעמים, לא מועטות, מפלפל בחוכמת התלמוד, אבל לא יוצא מזה פרי. מה פירוש הפרי? פרי, פירוש הדבר, בירור ההלכה, כן, איך ללכת בדרכי השם, איך ללכת על פי רצונו, זה ההלכה. אז הוא מפלפל ומפלפל ולתכלית הוא לא מגיע. הוא משתמש בעצם בלימוד רק כאיזשהו אבן משחזת לשכלו, או לצורך תענוג אינטלקטואלי להרוות את שכלו ואת צמאונו השכלי. זה גם דבר שהוא לא, כמובן, לא עיקר אצל יהודי. כאשר רבי ישראל מסלנט התחיל להנהיג בישיבות המוסר לימוד גמרא לשם פלפול, אז קפצו עליו רבני מזרח אירופה, קפצו עליו ואמרו, מה, תשלחו מכתבים, איך אתה מעיז להנהיג ישיבות כאלו שמפלפלים בהם, לעשות מהתורה איזה מין, כן, איזה שעשוע כזה. אמר להם רבי ישראל מסלנט, תראו, הסיבה שאני מנהיג ישיבות כאלו שמפלפלים בהם, זה כדי להשחיז את מוחם של התלמידים, כדי שיוכלו לשחוט באמצעותו את יצר רע. על ידי ששכלם יהיה מושחז יותר, יוכלו לעשות את חשבון נפשם, ועל ידי זה בעצם לתקן את המידות. הוא הביא לזה ראיות, מהגמרא, רבי ישראל מסלנט היה גאון וגדול בכל חדרי תורה, אם היה רוצה, היה יכול בשקט להיות שאגת אריה פלוס, כן? להגיע למדרגות מאוד גבוהות, אבל הוא השקיע את כל כולו בלימוד המוסר, כן? בהתפשטות המוסר, בבניין המוסר, בלימוד המוסר. אבל הוא, יש לו מקורות לכל דבר, הוא הביא מקורות, כן, שלח להם מכתבים ארוכים וארוכים, ברוך השם. אני מלמד אותם לפלפל בגמרא, כדי שידעו לעשות חשבון נפש, כי בלי שכל חזק קשה לעשות חשבון נפש. כי ידוע שחשבון נפש הוא לא מעניין המדמה כלל, רק מצד השכל הצרוף, ואם אדם הוא חסר דעת, הוא לא יכול לעשות חשבון נפש, קשה לו מאוד לעשות חשבון נפש עמוק, רציני ומדוקדק. אז במצבים כאלו, שאדם באמת מבין לשמה ומפלפל בגמרא, כן, אני, יש לי מטרה מוסרית בזה, כן. אבל כמובן שאסור שעיקר לימודו יהיה רק בעניין הזה. זה פלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים להם. פה כבר מדובר בדינים, אף על פי שכבר מדובר פה במיצוי ההלכה. פה כבר מדובר על אדם שלומד שולחן ערוך, אבל גם שהוא כבר לומד את המעשה אשר יעשה, אז הוא לא מתעסק במעשים המתאימים לו. כמו שאמרנו, הוא לוי והוא לומד ללכות, כן, אני יודע מה, הוא לומד, או ישראל שלומד ללכות לוויה או ללכות כהונה. זה מעניין, זה מאוד מעניין להיכנס לעולמם של הכהנים, להציץ פנימה ולראות את החיובים המיוחדים, אבל זה לא, באותו זמן יכולת ללמוד ללכות שבת, כבר יום חמישי היום, עוד מעט שבת ואתה לא יודע איך להכין תה ושבת, אז למה אתה לומד ללכות כהונה? בסדר, משום בימי בני המקדש, אבל יש לך דברים שהם לפניך כרגע. זה סוג, זה מה שנאמר כאן, שאדם מתעסק בדברים צדדיים ולא רלוונטיים להתפתחות הרוחנית העיקרית שלו. ומה שחייבים אנו לבוראנו חובה רבה, נעזבהו להרגל ונניחהו למצוות אנשים. כן, כל הדברים שאנחנו כן מחויבים בהם, שהם אכן צו השעה, אותם אנחנו מניחים לאיזו שגרת מעשה, מה שקרוי מצוות אנשים מלומדה, מקיימים אותם ברפיון, ברגילות, באיזו יבשות כזאת, ואת כל המשאבים השכליים והרגשיים אנחנו משקיעים במקומות אחרים. הגשמים יורדים בארץ, כן, או על שדות שלא אותם צריך להפריח, או לא בהם צריך להשקיע בעיקר. עד לכאן. עכשיו, הוא נכנס לשתי דוגמאות פרטיות, כן, לגבי שתי מידות שצריכות טיפוח, כן, וגידול מרובה. זו מידת אהבה ומידת היראה. בוא נראה איך אומר את זה כאן. אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי היראה האמיתית ומה ענפיה, איך נקנה אותה ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו. זוכרים שאמרנו בראש העמוד בספרים האלו אצלי גם ספרים הישנים, אם כן איפה איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה לדעת אמיתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם. כך הוא אמר. אז הנה פה דוגמה, כן? ביחס למידת היראה. ביחס למידת היראה, כדי שאנחנו נוכל באמת להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, אנחנו צריכים כמה פעולות של הולדה. פעולות הולדה. המידה הזו מצויה בתוכנו. אבל כדי להוליד אותה, תכף נראה למה הוא קורא הולדה. שימו לב, נדייק כאן. אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי היראה האמיתית ומה ענפיה, איך נקנה אותה ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו. יש קניין ויש הימלטות מן ההבל העולמי. איך נקנה ואיך נמלט. למה זה מתאים למעלה? הדרך לקנותם ולקיימם. אתה יכול לקנות מידה, אבל עדיין היא לא תתקיים בידך. למה? קנית אותה, אבל כשאתה יוצא החוצה, אז כלי הזכוכית הזה נשבר. דברי תורה נוחים להשתבר ככלי זכוכית. כדי באמת שהמידה הזאת, המידה הזאת תופיע בשלימות, בשלימות הרצון, כן? ששום דבר לא ייקח אותה מידי, אני צריך להסתכל ולעיין. אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי היראה האמיתית ומה ענפיה. מהי היראה האמיתית? זו הגדרת המידה באופן כללי. ומה ענפיה? זה ירידה לפרטי המידה. ככל שאני נכנס יותר, כן, לגנזי המידה הזו ומחטט באוצרותיה, מותר לי, כמו בן שמחפש בגנזי אביו, ולקדוש ברוך הוא אין בעולמו אלא אוצר של יראת שמיים, ברגע שאדם נכנס פנימה אל תוך האוצר הפנימי של יראת השמיים, הוא מחטט בפרטיה, מתענג, מתעלס עם המושג הזה בשכל בריא וטהור, במילא, שהוא עוסק ביראה באופן כזה, בכל מידה ומידה, בפן הכללי שלה ובפן הפרטי, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, יש את הצד של הנר ויש את הצד של האור. בכל מידה יש את הצד של הנר, יש את הצד של האור. מהו הצד של האור? ההבנה הכללית של המידה. מהי המידה באופן כללי? כמו שהוא אומר לנו כאן, בביאור מידת הזהירות, בביאור מידת הזריזות, זה משהו מאוד כללי. אחרי זה יורד לחלקים שלה ודרכי קניינה, זה כבר שייך לענפיה של המידה. ברגע שהשכל משתלם בשני הבחינות האלו, גם הבחינה הכללית וגם הפרטית, מה גדלו מעשיך? השם, מאוד עמקו מחשבותיך, גודל, מרחב הפרטים, עומק, או הפוך, גודל, הכלל, עומק, הפרטים, כמו שאדם משתלם בשני המישורים האלו, מישור העומק, או מישור הכמות והייחוד, או הכלל והפרטים, ככה העמידה הזו הולכת ונאחזת ברצונו. זאת אומרת, הרצון, עמידה מתלבשת ברצון. ואז אנחנו קונים אותה, שימו לב באיזה לשון מיוחד הוא אומר את זה, ואז אנחנו קונים אותה ונמלטים מן ההבל המשכח אותה מליבנו. זאת אומרת, אתה קונה את המידה מתוך ההתבוננות וההסתכלות בפרצופה של המידה, כפי שהשכל העמיד לך אותה, כן? בפן הכללי והפרטי, אתה קונה אותה בהתלהבות, אבל לא רק קונה אותה, אלא גם היא מתקיימת בידך. היא מתקיימת, פירוש הדבר, שציורי ההבל העולמי, גם האווירה הסביבתית, וגם בתוכך פנימה, גם בתוכך פנימה, אין נגיעה ואין מגע של יד נוכרי במידה הזו. כי יש הרבה ציורי הבל בתוך הלב. ציורי ההבל, ציורי החומרנות, בעיקר הם מופיעים פה בתוך הלב. מופיעים בתוך הלב בצורה של ציור. הציור הזה, זה בעצם רצון. אבל זה נקרא ציור הלב. יש ציור חיצוני, שאדם יצייר משהו על הדף. ויש ציור פנימי. ציורי הלב הפנימיים, אנחנו רוצים להבין מה זה, למשל, תשימו לב, ציורים של קנאה. אתה רואה מישהו שהוא טוב ממך. אתה מרגיש בתוך הלב שאתה מקנה בו. זה נקרא ציור הלב. זה לא דבר שצריך לצייר לך עכשיו. תסתכל, יש לו מעלה יותר גדולה. מתחילים לצייר לך עכשיו את הקנאה, וכן, אתה צריך לקנה בו, כך וכך וכך. לא, זה לא צריך ללמד אותך את זה. אלא ציור הקנאה עולה מן הלב באופן טבעי. בצורה מאוד איכותית וחזקה. בציור הזה יש אין סוף של פרטים בציור הקנאה שבתוך הלב. כן? אם נפרק אותו לפרטים, אנחנו נראה שהציור הזה מאוד עסיסי ומלא מכל בכל כל. ציור של כעס הוא ציור מאוד עסיסי, גם מקורו ומוצאו הוא בתוך הלב, שאנחנו כועסים על מישהו. זה לא כעס חיצוני, זה לא כעס הפנים, זה כעס הפנים. זה מתחיל בתוך הלב. והציור הזה הוא מדבר בפנים, כן? וחנה מדברת אל ליבה, הלב מדבר. הלב מדבר כעס, הלב מדבר קנאה, הלב מדבר כל דבר אחר, יש גם כמובן ציורים חיוביים, הלב מדבר אהבה, ציור פנימי. אותו דבר, צריך להבין, זה אותו דבר. זה בדיוק מה שאמרנו כעת, שציורי הלב השליליים הם מצויים בשפע גדול מאוד. והם למעשה מנהיגים אותנו בחיי היומיום. לפי אותה עמידה שאנחנו מוציאים לעברם את השכל, מזניקים, מיירטים את הציורים האלו, עם ציורים שכליים עמוקים, ככה הציורים הטובים שבלב מתחילים להתפתח גם הם. ומתחיל מאבק פנימי, כן? מאבק פנימי במובן החיובי של המאבק, שמתחילים להשתבח הציורים הפנימיים. כן? בתוך קור ההיתוך הפנימי שקרוי לב, מתחיל מהלך מופלא ביותר של בירור, הפסולת מתוך האוכל, הרע מתוך הטוב, כן? תהליך מופלא ביותר. הוא מתרחש בתוך הלב פנים. בתוך הלב פנים. אבל הכל לפי עוצמת הבירור השכלי. ככל שהבירור השכלי הוא רפוי יותר, החבל של השכל לא משתלשל עד לתחתית הבאר שזה הלב. כן? מים עמוקים, עיצה בלב איש. ואיש תבונות ידלינה. איש תבונות, מי שמתבונן בשכלו, הוא דולה, הוא מעלה מן הבאר הפנימית של הלב את הציורים החיוביים. שציור חיובי מתפתח בתוך הלב, יש בכוחו, כן? יש בכוחו לקנות את הטוב, תוך כדי סילוק כל המפריעים, המקטרגים והמסתינים על דרכו של הטוב, שהם שניים בעיקרם. האבל העולמי שבחוץ, זו הסביבה האנושית שבתוכה אנחנו חיים, וגם האבל הפנימי, כן? שבתוך נפשו של האדם, אותם ציורי הלב. אבל התנאי הוא הסתכלות ועיון. מה גדלו מעשיך? מאוד עמקו מחשבותיך, נר לרגלי דבריך זה עיון, ואור לנתיבתי, הסתכלות. בלי זה, אי אפשר. בלי זה, למרות שנקלוט מושגים חלקיים כאלו או אחרים בשכל, אבל אחד בפה ואחד בלב. כן? אחד בפה ואחד בלב. בפיו כיבדוני, וליבו רחק ממני. הפער הזה, הוא ימשיך ללוות אותנו, שני הקווים המקבילים האלו, ימשיכו ללוות אותנו כל חיינו, נמצא את עצמנו פוסחים על שני הסעיפים, עד שלא נוכל לשקר את עצמנו עוד, ואז אולי נעדיף פשוט ללכת לכיוון אחד. כן, זה דבר שהוא מאוד אופייני, שאנשים באמת רוצים להיות אמיתיים עצמם, הרבה פעמים יש נטייה לא לשחק אותה על שני סעיפים, אלא לבחור בסעיף אחד. יש שאומרים, טוב, אז אני אבחר בסעיף השכלי. השכל אומר לי שלעבוד את השם זה טוב, וזה נורא נורא הגיוני. אז למרות שליבי מושך אותי לכיוון אחר, אני אשמע בקולו של השכל. אבל קשה לאדם כזה, למה? כי ליבו כל הזמן מכה אותו, כל הזמן מפריע לו. אז הוא נמצא באיזה מין מצב של... כן, יש חשש שבסופו של דבר הוא ילך אחרי הצד היותר ספונטני, שיותר נוח ללכת אחריו, אף שגם שם הוא יכול לסבול מזה שהשכל, השכל הישר, יוכיח אותו על פניו ויגיד לו, הרי למדת וראית שזה נכון, למה אתה הולך בכיוון אחר? טוב, יש כל מיני תחבולות ועיצות, איך ליצור איזו מנוחה פנימית כזו כביכול, כדי שאפשר יהיה להתקיים בתוך מבוך, כן, של ספקות כזה. אבל, בכל אופן, זה מה שקורה כאשר האדם לא מנצח את ליבו, לא מעמיק את הלימוד, ומביא, כן, מגיע עד כדי כיבוש פנימי של הלב. יש בזה באופן כללי דרך הכובש ודרך הישר. דרך הכובש מתאפיין בזה שאדם מרוב השגות האמת השכליות שלו והתנוצצויות הרצון הטוב, אפילו החלקיות, הוא מגיע למסקנה שהטוב הוא המנצח, ולכן הוא מתחיל להכביד את אולו על הרע, כן? ממש להכביד את אולו, כן? לכפות אותו, זה נקרא דרך הכובש. דרך הכובש היא דרך מצויה ושכיחה מאוד אצל רוב האנשים, ברוב מקצועות הקודש, ברוב, כן, תחומי הקודש של המידות וכן הלאה. אנחנו משתמשים בכוח הכובש, אנחנו מוצאים את עצמנו עומדים בפני הרע ומשגיחים עליו בשבע עיניים, איזה מין מדיניות של הגנת גבול כזו, כן, החייל שצופה אל תא השטח של האויב ובודק, אי אפשר לשבת בבית בחיבוק ידיים, האויב נמצא על הגדר, הוא שמה, ואני מונע ממנו, אני מונע ממנו להשיג את גבולי. זה דרך הכובש, שמצריכה תקציבי עתק וימי מילואים רבים, ואמצעי, כן, הסתכלות וצפייה משוכללים, כן, זה הכל משל, בתורת הנפש, צריך לעשות את התרגום לשפת הנפש, אבל אנחנו מרגישים את המלאכה הזו בחיי היום-יום, מי שנמצא בשלב של הכובש, מי שבין את החשיבות של הדברת הרע, גם במחיר של צפייה בלתי פוסקת, יודע עד כמה הדבר הזה הוא לא פשוט, אבל בנפשו הדבר, ולכן מוכן לשלם את המחיר הזה, כי בנפשו הדבר, זה דרך הכובש. דרך הישר, איש הכבר הדרך מסוכלת לפני האדם, וליבו ופיו שווים. זה דבר נפלא, ולישר לב שמחה. זה כבר לב ישר, מה שנקרא. אור זרוע לצדיק זה דרך הכובש, האור הוא זרוע, הוא עדיין לא צומח, כי עדיין הוא כובש, הוא כובש את הרע, אין פה צמיחה של האור בצורה טבעית קולחת, האור הוא רק זרוע, הוא יקבל אותו לעתיד לבוא, לעת אותה הוא לא נהנה מן האור בשלימות, הוא עדיין לא הוליד אותו בשלימות, יש מאבקים, יש מלחמות, מלחמת 100 שנים, יש הרבה מלחמות, אבל לעתיד לבוא הוא יזכה, הוא יזכה, כן? הוא יזכה לטוב הזה. כן? שתי מדרגות יש בזה. אז נחזור רגע למידת היראה, נראה את המושגים העיקריים פה. אם לא נסתכל עליהם, כן, ולא יענו מהי היראה האמיתית, ומה ענפיה, איך נקנה אותה, שלב ראשון, ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשקח אותה מליבי. חרב לא תעבור בארציכם. איך נגיע למצב שחרב לא תעבור בארציכם? לא רק שלא תעבור כדי להילחם בכם, אלא גם לא תעבור דרך ארציכם להילחם עם ארצות אחרות. כך אומר רש"י. זה הכוונה, חרב לא תעבור בארציכם. פשיטה שלא יילחמו בכם, לעתיד לבוא. אבל גם לא יעברו דרך ארציכם כדי להילחם בארצות אחרות. כן, זה כמו ילד שמתבייש לעשות פשע בפני אביו, אז הוא בכלל לא, הוא לא מתקרב, הוא לא נראה בסביבה איפה שאבא שלו מצוי, הוא עושה את הפשע בארץ אחרת, כן? כי במקום שאבא מצוי, היראה מתפשטת על כל סביבותיו, אז הוא הולך לארץ אחרת. זה יהיה לעתיד לבוא. כל כך תהיו מחוסנים מפני הרע, שלא רק שהרע לא ייגע בכם, גם בקרבתכם הוא לא יעיז לפגוע במישהו אחר. כן? עד כדי כך. אז העניין של ההימלטות מן האבל העולמי, המשכח אותה מליבנו. באופן כללי, המושג של הבל עולמי המשכח מן הלב, כן, באופן כללי, מה זה הבל עולמי שמשכח מן הלב? דיברנו על ציורי הלב והשפעת החברה, אבל פה הכוונה לכל המסה, המסה התוכנית והרעיונית והיצרית, שעניינה זה לגרום לאדם להתייחס לעניין האלוקי כאל דבר חסר ממשות. לא רלוונטי, לא שייך, לא פועל, לא קיים. לא, קיים, אבל מנותק. זה נקרא הבל עולמי. הבל עולמי מחבב עלינו את הכאן ועכשיו, ומנתק אותנו מהעתיד. כן? כי העתיד שייך לטוב. העתיד שייך לנצח. העתיד שייך לגאולה. העתיד שייך לתיקון ולטוב גמור. ההבל העולמי ממקד את מבטנו על כאן ועכשיו. על הדברים בתהליך ההתהוות, בשלב ההתהוות הספציפי שלהם כאן ועכשיו. וגורם לאדם להתענג על הכאן ועל עכשיו. תחיה עם מה שיש. זה מה שיש. הוא מנתק אותנו ממחשבות עתידיות של יהיה טוב יותר. יהיה מעולה יותר. אל תצפה לזמן ההוא, כי אתה תפסיד שתי עולמות. כך אומר יצר. העולם ההוא שאתה מצפה לו לא יגיע, ובינתיים גם לא תהנה מן העולם הזה, בגלל כן? הזהירות היתרה שלך. אז לפחות, תהנה מן העולם הזה. גם אם הוא עדיין לא נמצא בשלמותו, גם אם הוא לא בושל עדיין לגמרי, אתה רוצה להמתין עד שהוא יתבשל על אש קטנה? עד שיבוא משיח? פשוט אתה תפסיד. אז תאכל את זה כמו שזה. תוציא את זה מן הסיר ותאכל. זה... מה? זה יסר. זה האדום, האדום הזה. חוסר היכולת של דחיית הסיפוק. הבכורה אל מול נזיד העדשים. הבכורה שהיא האחריות הרוחנית על גילוי שם השם בעולם. שבאמת זה תהליך מאוד מאוד ארוך. ועלו מושיעים והר עשיו, והר ציון, לשפוט את הר עשיו. את נעלה לאיתי לרגל המלאכה, כמו שאומר יעקב לעשיו. התהליך הזה הוא תהליך קשה. וההבל העולמי עושה הכל, אבל הכל, כדי שלא נהיה שייכים לקווים הארוכים, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. קוצר רוח, רוח קצרה, לא ארוכה. רוח שמראה לאדם ומחבבת עליו את הדברים העכשוויים, את העונגים החלקיים, שלמעשה תפקידם של העונגים האלו זה לשמש תבלין לתהליכים הרבה יותר ארוכים. זה תבלין של תבשיל, זה לא התבשיל עצמו. זה ההבל העולמי. כל מקום שאנחנו מוצאים, אם כן, את הנקיפה הפנימית הזו בתוך לב, שגורמת לנו לחבב את הכאן ואת עכשיו, על חשבון לימוד עוד רשי, עוד פרשת שבוע, עוד הלכה, עוד לימוד אמונה שמברר לנו ומבדל לנו את מציאות השם והשגחתו, סימן, אם אנחנו מרגישים את הבעיה הזו, סימן שהוא ביקר בתוך ליבנו. הוא הטיל זוהמה של עכשוויזם, כן? עשיו זה אותיות עכשיו, בלי הקף, אני שומע. הקף זה 20, הוא ביטר על הבכורה, כן? הבכורה זה פי שניים הרי. אז קף זה 20, פי שניים, כן? הבכור, בית קף רש, בית זה 2, קף זה 20 ורש זה 200. זה כפל, הבכור יש לו פי שתיים. אז עשיו הוא עכשוויסט גדול. שיח עכשוויזם, לעומת יעקב שהוא מלא עקיבה. כל כולו עוקב אחרי תהליכים. הוא עוקב צעד אחרי צעד, פסיעה אחרי פסיעה. הוא לא פחז כמיים. כן? כמו שנאמר לגבי ראובן, פחז כמיים בל תותר. דרשו את זה, פחז ראשי תיבות, פזת, חווית, זלית. כאשר פזת, חווית. מה חווית? יש לך חוב כלפי מי? יש לך חוב כלפי... התהליכים שבמציאות. אתה פגעת בחוליה אחת שרצתה להתבטא. קפצת מילדות לזקנה. מה עם נערות ובגרות? לא? דילגת על השלבים האלו? חווית. למי חווית? למי אתה בעל חוב? לתהליך שלא מצית. פזת, פזיזות, הפזיזות הנפשית, מולידה, חובה, כלפי תהליכים שלא מצית, הם ידרשו ממך לחזור אליהם, ממש כמו חייל, כן? שסיבן, סיפרתי לכם פעם את הסיפור, הקונדסי שלי קצת, חטאי אני מזכיר היום, אולי עוד פעם, שהייתי פעם בצבא, לפני הרבה שנים זה היה, והייתי באיזו יחידת נחל בני משקים. הלכתי עם החברים, לא בגלל שהייתי קרבי גדול, לא בגלל שהיה לי את הכוחות לזה, וגם לא את לא כוחות נפש ולא גוף, אבל זה גם לא עניין אותי כל כך. אבל הלכתי עם החבר'ה, מצאתי את עצמי ממש ביחידה קרבית לכל דבר, לימיננו היו שם, שכנו שם אנשי השייטת 13, כן? והיינו צריכים להתחרות בהם. כל פעם שהם היו עושים את הסיבובים בבסיס, היינו רואים אותם רצים, היינו צריכים לרוץ בעקבותיהם, למדס היומי, לראות מי משיג. זה היה מאוד הישגי, והתחלתי להרגיש עייפות גדולה מכל הסיפור. ובאחת הפעמים, אחרי שלא היינו בבית כבר איזה שישה שבוע, הייתה מתיחות גדולה הזו צפון, תקופת מלחמת התשה, אחרי יום הכיפורים זה, כן? שנה, שנה וחצי לאחר מכן. והעלו אותנו... זהו. אז הרבה פעמים העלו אותנו בכוננות, העלו אותנו, עלינו על אוטובוסים והתחלנו לצאת לדרך, בסוף יחזרו על הבסיס, ככה זה היה שבוע אחר שבוע, חמישה או שישה שבועות רצופים להיינו בבית. וכל כך רציתי להיות בבית. והנה, הייתה תחרות, כן? כלל צהלית. הייתה תחרות של מסלול מכשולים. אנחנו עשינו את המסלול הזה, אני זוכר כרגע את הקרם מהר"ל, זה היה בקרם מהר"ל באזור שמה, וזה היה מסלול מאוד מעניין, היה ככה הר, וככה מסביב להר היינו צריכים לרוץ, עד שמגיעים לפסגתו ויורדים בתחילת הירידה, שם היה נקודת הגמר. ולאורך כל המסלול, כל ההיקף, שהיה משהו כמו קילומטר וחצי, בעלייה מאוד חזקה, היו מכשולים, טלטליות וחומות וכל מיני מכשולי, כן, מכשולי מים, כל מיני דברים כאלה. והמפקד אמר, מי שמגיע במקום הראשון, השני והשלישי, הוא יוצא הביתה. בזמן שכל החיילים נשארים, הכוננות עדיין נמשיכה, ואני הרגשתי שאני השבת חייב לצאת הביתה. חייב לצאת הביתה. נו, איך מגיע הביתה? צריך לנצח. יש שני אפשרויות לנצח. אחד זה אפשרות הטבעית והאמיתית, פשוט להשקיע ולהתאמץ ולהגיע לפני כולם. לפחות מקום שלישי. האפשרות השנייה זה לסבן. אבל כל כך רציתי להיות בבית, לא בגלל שאני שקרן, לא בגלל שאני רוצה לסבן, פשוט רציתי לראות את אמא. רציתי לאכול את עוגת הגבינה שלי, זה הכל. קצת להיות על הכרית של... שלי, עם השמיכה שלי, זה היה קשה, ממש קשה, רציתי להגיע הביתה, זה היה הכל. לא שחיקה לי שם משהו גדול, פשוט להיכנס למיטה ולישון למוצאי שבת ולחזור לבסיס, להגיד שהייתי ולהרגיש שהייתי בבית. החלטתי, אני חייב להיות בבית. השיירה יצאה לדרך, פתחה מרחק רווח, 120 חיילים שרצים, ואני מחפש לי את המסלול המקצר דרך ההר, לחתוך ככה במקום כך. זה היה מטע זיתים. התחלתי לטפס במטע, ואמרתי, אני אתקרב לנקודה כזו, שאני אראה את האדם השני עובר, אני אצא אחריו. כמובן, אשפוך על עצמי קצת מים, כדי שאני אראה מזיע וכן הלאה, ולרוץ מיד אחרי השני, ולהיות שלישי, והנה אני יוצא הבית. אני מגיע לשם, לקצה הפיסטי, אני כבר שומע את המפקדים בקו הגמר, מדברים, צחקקים ביניהם. הבנתי שעדיין, אף אחד לא הגיע, לא ראיתי אותם, חלילה, לא רוצה להיחשף, אבל שמעתם צחקים, אמרתי, מן הסתם, אף אחד לא הגיע. הצחקוקים האלה נמשכים בערך כחצי שעה, ואני אומר לעצמי, ריבון העולמים, החבר'ה עוד לא הגיעו. הרבה זמן, זה כבר איזה שעה 20, משהו כזה. לא הגיעו החבר'ה. החלטתי להמר. אמרתי, בטח השתיים הראשונים הגיעו, והם צחקקים איתם, אני יודע, לפחות הראשון, כן, הראשון, האצן הגדול, כן, דווקא בן קיבוץ שלי, בטח הגיע כבר, ואני אגיע אחריו. אם עוד יהיה לי יותר מזל, אני אגיע שלישי. ואני שם לעצמי קצת מים מהמימייה, מרטיב את עצמי, יוצא, מתחיל לרוץ כבר בצורה כזאת. מסתכלים עליה המפקדים שם. אוי, תראו מי זה מגיע. לא האמינו שאני מגיע פתאום. לא הייתי ידוע בתור איזה רץ. פתאום, תראו מי מגיע. אני כבר מבין מה קורה פה, אני מחפש את החיילים, לא רואה אף אחד. מסתבר שהגעתי ראשון. אז בא אליי הרס"פ, אומר לי, ככה שם איתי יד, אומר לי, בואי נה, הגעת ראשון, אה? חזק אתה, חזק. אני עושה לי עם הראש ככה, כן, כן. בא המפקד הממם, שם לי את היד על הזה, אומר לי, יואב, תגיד, שיקרת? סיבנת? יש לך הזדמנות להודות, אחרי זה יהיה הרבה יותר מסובך. אני מתנשם ככה, כי אני לא יכול לדבר, המפקד, אני לא יכול לשאת דבר איתך. טוב, הוא הולך הצידה, טוב, תירגע, תירגע. בא אלי עוד מפקד, אומר לי, מה אני, מה הקטע, מה היה פה? אמרתי לו, התאמצתי, מה? אתה לא רואה איך אני נראה, וזה התאמצתי, והגעתי. טוב, אפשר לבדוק את זה, ואתה מכחיש ששיקרת. פשוט מכחיש, תמצתי והגעתי. טוב, התחילו לעשות חקירה בגדוד, שואלים את הראשון שמגיע. הראשון מגיע אחרי 10 דקות, מגיע הראשון. ראית אותו בדרך? בן קיבוץ שלי. לא, הייתי תרוד בריצה שלי, לא שמתי לב, מאוד יכול להיות שהוא עקף אותי מימין ומשמאל. יכול להיות שבזמן שעשיתי את המכשול הזה, ולא ראיתי מה קורה מסביבי. לא ראית. מגיעים לסמל מהקיבוץ שלנו גם כן, סמל, רוני. אתה ראית אותו בדרך? הייתי עסוק עם איזה חיילים אולי, לא יודע מה, אחד לא הצליח לטפס בחומה, עזרתי לו, וזה, לא יודע, יכול להיות שהיו דברים, לא יודע. החליטו להביא את הצדיק של הפלוגה, והם נגן בכינור, מקיבוץ העון. אנחנו רחבים מאוד, שואלים אותו, אדם הכי ישר בעולם שאני ראיתי. הוא היה שלישי. יואב עבר אותך? בלי ספק לא. טוב, מסתכלים עליי, שיקרתי. למה שיקרת? רציתי הביתה. יהיה לך עוד כמה שבתות פה לחשוב על זה. נשארנו עוד 3 שבתות. אתה דילגת על שלבים. טוב, אני המשכתי לספר את הסיפור הזה ככה בגלל איזשהו זה אובססיה נוסטלגית קצת, אני ככה אוהב להתרפק לפעמים לעשות, אבל יש בו משהו, משהו מעין מה שאמרנו כאן. פזת, חווית, זלית. לא רק שחווית, לאותם מכשולים שלא עברת, ותצטרך לחזור עליהם, ולערער טוב טוב מה שעשית, אלא גם זלית. מה זה זלית? זלזלת בתהליך. זלזלת. התוצאה שהגעת ראשון, היא תוצאה מזולזלת. כי היא לא מעידה על הגבורה שלך. היא לא מעידה על היכולות שלך. זו תוצאה כל כך חלובה. קנית את תעודת ההוראה בכסף. לא עמדת במבחנים. לא השקעת. הוצאת את הכסף שבמקרה יש לך. כן? קיצרת. השקעת טיפוס של 10 דקות לקצה הפיסטין. כן? מה זה? זה כבודה של התחרות הזו? זה הפגנת יכולת? זה גבורת הנפש של האדם? המטרה הזו שהשגת אותה בצורה הזו? זה נקרא זלית. פזת חווית הזלית. זה העניין של ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו. כן? אותם ציורי הלב והרגשות הנפש שתולשות אותנו מהעמל, מהמאמץ, ממיצוי כוחות הנפש, מהשגת הבכורה, ממילוי התפקיד הרוחני המיוחד של אחריות העצומה על עם זו יצרתי, תהילתי יספר. זה הנקודה שרציתי להדגיש כאן בעניין הזה של ההבל העולמי. יש שאלות, מי שרוצה להעיר משהו, להוסיף משהו, נו, הגיע תורכם, קדימה, נו. אם זה הרצאה אפשר לצור כאן כבר, מה יש לי לדבר שעה? דיברנו, מה יש לנו? אבל תגיד משהו, משהו, יודע, יש השגות, רוצים להעמיק את זה, זה דברים שזכים ליבון, בלי חבורה אי אפשר, זה הרצאות, זה לא יגיד כלום. גם אתם תצאו מפה רק עם איזו הרגשה של מקיפים, אבל צריך להכניס את הדברים פנימה מתוך סוגיות חיים, כל אחד צריך לחוש את הדברים איך הם נוגעים בו, כן. זה לא מושג שלי, אתה יודע שזה לא מושג ש...
כן, כן.
רמב"ן, שכונה פרקים.
אז אפשר
לא, בדרך שלא. בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. שאדם הולך בדרך הזו, שאדם באמת, בוא נקרא לזה ככה, שאדם הוא נענה לקריאה, אני אומר את זה בצורה מעט קצת פיוטית, שאדם נענה לקריאה הנשמתית, לקריאה הנשמתית של הלך לך, אז הוא מוצא מולו את העזר האלוקי. כמובן שלא רואים את התפר, נקודת התפר בין ההשתדלות שלו להשתדלות האלוקית, היא לא כך נראית, היא מאוד עדינה. היא עדינה כי הקדוש ברוך הוא מאוד צנוע. הוא מאוד מאוד צנוע. ונכבה אל הכלים, כן? איך אמר הרב עינר? דיברו על ניסים, אז הרב עינר אומר, אתם רוצים לראות נס? אני מרים את היד, איזה נס? הנה, נס. אנשים צוחקים, צוחקים. כולנו צוחקים לכך, זה נראה נורא מוזר. איזה נס? זה דבר טבעי. אתם יודעים איזה נס עצום? מה צריך להתרחש כדי שפעולה כזו תהיה? מה זה מפליא לעשות? איזה חיבור בין רוחני וגשמי יש פה? רק קדוש ברוך הוא, הפעילות שלו היא כל כך צנועה. המתן שלו הוא כל כך בסתר. גם בגלל האופי לצניעות האלוקית, כן? אבל גם בגלל שאנחנו נעמוד בידי, במצב שניסיון, שאדם יחשוב שכוחי ועוצם ידי. יש פה עניין של בחירה חופשית, נכון. אבל, צריך לדעת, בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. אם אתה כובש, מתוך הענות לקריאה הנשמתית, הענות לקריאה הנשמתית, אתה תמצא שם את ריבונו של עולם, ותצליח להגיע להישגים, איך אמרו חכמים, לעתיד לבוא, הצדיקים בוכים והרשעים בוכים. הצדיקים בוכים ואומרים, איך יכולנו לעבור את ההר הגדול הזה? והרשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו לעבור את חוט השערה הזה? יש בחינה של הר ויש בחינה של חוט שערה. כשאדם מבין את העזר האלוקי, הוא יודע שעליו לעשות מעט. כל השער זה הקדוש ברוך הוא, זה חוט שערה באמת. כן? זה חוט שערה. יש מקום גם להתבונן, אדם שהוא עמל, אדם שעבודת השם אצלו, זה העיקר. הוא יודע שאותו המעט שעליו לעשות, זה דורש מאמץ גדול. זה נקרא ההר הגבוה הזה. שאדם צריך להשקיע, זה נקרא פיתחו לי פיתחה של מחת. למה זה קרוי פיתחה של מחת? למה זה קרוי פיתחה של מחת? זה אמנם קטן, אבל זה פתח פתוח מצד לצד, שאפשר להכניס בו משהו. ליצור את הפתח הזה, למרות שזה מעט, אבל זה דורש מהאדם מאמץ. אז הצדיקים מדגישים את הצד של המאמץ האנושי. הרשעים בוכים על זה שהם לא ידעו את סוד העזרה האלוקית אחרי שהאדם עושה את המאמץ הזה. שאחרי המאמץ הזה באמת זכות השערה. באמת כבר אתה ניסה על כתפי הקדוש. יש שני היבטים לדבר. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. כל ההתחלות קשות. מכאן ולאבא יערב לכם. ההתחלה היא קשה. סוד ההתחלה הוא סוד אדיר. מה עושה יצר הרע? יצר הרע לא נותן לאדם להשקיע את עיקר הכוח בהתחלה. מה הוא אומר לו? זה לא רק ההתחלה. כך תצטרך לעשות עכשיו עשרות שנים, ואיש לא יעזור לך, ואיש לא יתמוך בך. זה באמת מפיל את האדם. האדם חושב שכל ימיו הוא צריך להישען רק על כוחותיו שלו. על בינתך אל תישען. אם אתה מבין, לאל גומר עליי. אם אתה מבין את הסוד הגדול שבדרך שאדם הולך, אז כבר לא הולכים איתו, אלא מוליכים איתו. הוא כבר מתפעל, ותישאי נירוח. כשאדם מבין את סוד ההתחלה, הוא יודע שעליו לעשות מעט, אבל אמיתי. האמיתי זה קשה, אבל מעט. תכף הוא מיד הוא מוצא לקראתו. בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. סוד גדול. יצר הרע, הוא מטעה אותנו, ונותן לנו את ההרגשה כאילו כל חיינו, אנחנו צריכים לפעול לבדנו. אין עזר אלוקי. לבדך אתה מסוגל להכריע? בדיוק מה שאמרת. אי אפשר. או כלשונו של הרמח"ל עצמו. בבקשה. איך אומר הרמח"ל? תראו מה שהוא אומר כאן. במידת הזהירות. הוא פשוט הוא שאפילו אם יפקח האדם על עצמו, בעמוד תדבר, אין בכוחו להינצל. אילולי הקדוש ברוך הוא עזרו. כי היצר רע תקיף מאוד. וכמאמר הכתוב, צופה רשע לצדיק, הוא מבקש להמיתו. השם לא יעזבנו בידו. הצדיק זה אותו אדם, זה אותו אדם שרוצה לתת תוקף לרצונות הטובים שלו. הוא רוצה לגלות הצדק בעולם. אבל את מי הוא מוצא מולו? את הרשע שצופה, הוא בנקודה יותר עליונה. היצר רע צופה. הוא צף מעל הרצונות הטובים שלנו, וכל הזמן מפגיז, מפגיז, מפגיז. אם היינו משאירים את הנטייה החיובית שבנפש האדם, הנטייה החיובית, אל מול הרע, בתוך המערכת הבחירית הזו, אין לה טוב סיכוי. ילד מסכן וחכם, לעומת מלך זקן וכסיל, בא ולקד את העיר הזו. העיר זה, כן, היצר הטוב וחילותיו, שהוא מאוד מאוד קטן. היצר הטוב הוא כוח רועד וחלוש בנפש האדם. נכון שבמקורו הנשמתי הוא רב עוצמה, אבל מבחינת הגילוי שלו, הוא במצב די נחות. אבל הקדוש ברוך הוא לוקח את המעט שיוצאת, והוא הופך אותו ללהבה גדולה. זה תקפתו של האדם. אמונת היסוד הזו שאתה יפה, הערת בדבריך, אמונת היסוד הזו שלבדנו אנחנו לא יכולים, היא אמונת היסוד שבלעדיה לא שייך בכלל לדבר על אידיאלים. כי אין שום אידיאל שאפשר להצליח בו בלי האידיאה הזו. תסתכל את כל האידיאליסטים, כן? חסרי האמונה, שבנו ובנו אבל הרסו, כי הם לא הצליחו להמשיך ולהחזיק את כל הבניינים שלהם, כי הם לא האמינו שהקדוש ברוך הוא בונה. אם השם לא יבנה בית, לשווא עמלו בוניו. כי להחזיק בית זה קשה. אל מול כל הקשיים שיש במציאות, להחזיק בית לאומי, כן? זה דבר מאוד קשה. אם אין ריבונו של עולם, אי אפשר להחזיק כלום. כלום אפשר להחזיק. עשב אחד לא היה גודל בריבונו של עולם. כל שכן, כל עצי הגן, מידות טובות, אידיאלים, למי יש כוח בכלל? מי מסוגל להתמודד עם הרעה בכלל? אם אתה לא מזמין את הקדוש ברוך הוא. זה המשמעות של כוח התפילה בשעה שאנחנו רוצים להצליח בדבר. בלי תפילה אי אפשר, בלי להזמין את ריבונו של עולם לפעול, על בסיס הרצון שאנחנו התחלנו לגלות, ריבונו של עולם, הנה פעלתי לפניך את מה שיכולתי, לפי כוחי, לפי הבינתי, לעת אתה, אלמלא אתה בא ועוזר לי, אין בכוחי, הצילני מיד אחי, מיד עשיו. אי אפשר אחרת, פשוט. מאוד חשוב מה שאמרת. מאוד חשוב. כן, הרצל. אחר
המשפט
שקרה גם אותה? הצילני מיד אחי מיד עשיו? אם השם לא יבנה בית, לשווא עמלו בוניו בו. זה מקהלת? קהלת? קהלת, נכון? שהוא... כן, שהוא קהלת. עמלו בוניו בו.
זה לא תהילי או רק?
אה, באמת? אתה חושב? אתה בטוח? אתה בטוח. אה, חושב. גם אני חושב שזה בקהלת. טוב, זה טקו. מה אתם רואים? אז צריך להיות, כן.
המידה
השרית,
שהאדם אומר,
לחיות
כאילו
אין
מחר,
לחיות
את היום,
סליחה, פתאום נשבתי חצי אוזן אליו. כן, בבקשה?
האדם אומר, לחיות כאילו אין מחר.
כן.
לחיות את היום. או שיש בזה גם מידה ש...
זה הדבר השלילי שאמרנו מקודם, כן? זה הדבר השלילי, לחיות את היום.
זה גם מידה חיובית, שאם אתה אומר לעצמך, אם היום אני אעשה את כל מה שאני יכול, בידיעה שאולי מחר אני כבר לא אהיה פה,
אה, לא, זה משהו אחר, אנחנו דיברנו על היום אחר. אנחנו דיברנו, לכן, חילה, חילה, אתה, אז לא תפסת, זאת אומרת, לא הסברתי כנראה את העיקר, את העיקר של... מה אני אמרתי היום? מה ציינתי בעניין של היום? מה ציינתי בעניין של היום? לא שאדם מנצל כל רגע ורגע כדי לעשות את המיטב, כדי לשאוף לטוב. היום, במובן שהוא לנהנה, הוא נהנה מהחלקיות. הוא אוכל את הדברים בוסר. לא מדבר על אדם שלא עלינו יודע שיש לו 24 שעות לחיות, ואז בתוך ה-24 שעות, כן, הוא נותן את כל כספו לצדקה ועושה מעשים טובים. זה אדם שמנסה להכניס את העתיד בתוך ההווה, זה בסדר. אף פי שלא בטוח שהוא יצליח בכך. אבל פחות זה מראה על כך שהוא תופס את תפיסת הרגע בצורה נכונה. אני דיברתי על משהו אחר. דיברתי על היום במובן של, כן, ליהנות מן הדברים בחלקיותם ולא להניח להם לגדול ולצמוח, זה משהו אחר לגמרי. זה היה מובן מתברר, רגע. מישהו הבין כמוהו?
לא, אני הבנתי כמו שאמרת עכשיו,
פשוט... אתה רק רוצה להגיד, הבן, אתה רק אומר שיש גם תפיסה של היום חיובית.
כן.
כן, כן. ברוך השם, יום יום. שאדם יעשה בכל יום ויום, כן? אדם יעשה בכל יום ויום, כן? את מה שהוא יכול לעשות. ודאי שביום אחד אי אפשר להביא את המשיח, כן? אז יש גם מובן כזה שלא טוב. יפה, עכשיו אני מבין מה שאמרתי. אני נזכר בלקוטי תפילות, יש תפילה מאוד מעניינת, ברוך השם יום יום, כן? יעמוס לנו. אז אומר רבי נתן, הוא מביא את זה מלקוטי מוהר"ן, הוא מביא את זה. הרי כל התפילות מבוססות על תורות בלקוטי מוהר"ן. אז יש לו תפילה מעניין שעל פסוק, בבסיס הפסוק בתהילים, ברוך השם יום יום, ברוך השם יום יום יעמוס לנו. אז הוא אומר שכאשר האדם מתמקד במשימות היומיות שלו, הוא יכול להעמיס על עצמו הרבה. גם את המשימות של הימים הבאים. למה? כי אם אדם רוצה את כל העתיד להכניס ברגע הזה, אז הוא לא יכול לעשות כלום. כי מרוב העומס הוא לא יעשה דבר. אבל אם האדם מבין שהעתיד הגדול, הוא מתפרס על פני תקופות ארוכות, והיום צריכים לעשות את הבורג הזה של העתיד, אז יהיה לו כוח גם לעשות את המשימה של מחר, וזה נקרא יעמוס לנו. יש לו כוח לעשות גם את של היום, וגם מחר, הוא יבצע את המשימה. אבל הרגע שהאדם מעמיס את כל כובד המשקל של העתיד על הרגע הזה, הכל מתפרק. זה הגישה השלילית של הסתכלות על העתיד. אם כן, יש גישה שלילית בהסתכלות על ההווה, ואמרנו, כאשר האדם חי את ההווה מבלי, כן, ידיעה ורצון לפתח אותו, כן, זה שלילי, ויש הסתכלות שלילית על העתיד. כאשר העתיד, כובד המשקל של העתיד והמשימות העתידיות, יותר מדי דופק על ראשו של ההווה. זה דבר שהוא לא טוב. זה גורם לאדם חרדה ולחץ פנימי עד כדי שיגעון ארוך. צריך להיזהר מזה מאוד. נכון, נכון. לא אמרנו את זה בדברים. יפה מאוד. הנה, עוד רווח עצום. שירווחנו פה משלה. הנה, או, זה מתחיל. כן,
ציור, דיברת על ציור השכל. האם זה דומה ל... זה הדמיון? ציור השכל זה בעצם הדמיון? כמו שהרמב״ם אומר את זה בשמונה פרקים? או שזה ציור... הרי יש שכל, יש דמיון. מה זה ציור השכל? יש ציור שכל טוב, ציור שכל רע,
כן, אבל זה, כן, זה לא הדמיון, זה יותר עמוק מהדמיון. זה, זה, זה מחשבה. זה מחשבה, זה לא דמיון, אבל זה מחשבה פנימית. כן? זה יותר עמוק מדמיון. הדמיון הוא כבר, בונה על בסיס של הציור. כן? קשה להפריד בין שני המושגים האלו. כן? אבל זה יותר מחשבת הלב. הדמיון הוא יותר חיצוני ממחשבת הלב. מחשבת הלב, זה המעמד הנפשי של אותו הציור, זה בתוך הלב, זה עמוק, זה חזק, זה כולל, זה מחשבת הלב, בוא נגיד כך, מחשבת הלב זה ממש עצם הרצון. כלומר, כרגע עצם הרצון שלי הוא לכיוון הזה. הדמיון זה לא עצם הרצון. הדמיון הוא כוח חיצוני שמטה את הרצון אליו. מחשבת הלב זה דבר שהוא מאוד קרוב לרצון. הוא והרצון זה כמעט אחד. הדמיון לעומת זה יש לו כוח להמשיך את הרצון אליו. כן? יש לו כוח להמשיך את הרצון. מחשבת הלב היא בהחלט יותר עמוקה מכוח המדמה. כן. אבל זה הבחנה זו הבחנה שהיא קצת עדינה, כן? היא קצת עדינה, באופן כללי אנחנו צריכים, כן? בוא נגיד כך, גם אם לא הצלחנו להבחין בין השניים, או להבין את ההבחנה ביניהם, חשוב שנדע. אנחנו צריכים להיזהר גם עם מחשבות הלב, וגם מהדמיונות. מבחינתנו, גם כוח הדמיון השלילי, הוא שייך לאותו קטגוריה. אף על פי שהם עומקים שונים. הם עומקים שונים. כך ראיתי כתוב בספר הכשרת האברכים של אדמור מפסיצנה, כבר הזכרתי את הספר הזה כאן, שם הוא באמת מברר את ההבדל בין דמיון ומחשבה. בני מחשבה טובה. יש לו ספר שנקרא בני מחשבה טובה. כן? מדובר על מחשבת הלב. ודאי ודאי שמחשבת הלב, כן? ודאי שהיא משפיעה על כוח הדמיון, אבל היא לא הדמיון. הוא חיצוני ביחס אליה. דבר מאוד פנימי מחשבת הלב. מאוד אימננטי, מאוד פנימי.
כן,
כן. קוף קף זין זה אם השם לא יבנה. זה בתהילים. כן, כן. יש שיר יפה, אהרון רזל ומי? עוד שמעת מישהו? אהרון רזל נו, אריאל זילבר. יש להם שרים את זה ביחד, מאוד יפה. ככה זה נותן פירוש חדש לפסוק. אחת צורת שירה שלהם. מאוד מאוד יפה. אם השם לא יבנה בית, לשווא עמלו בונם פה. כתבו זה לפני ההתנתקות. אני רוצה להגיד זה יותר ל... מניח שזה כלל כמה וכמה משמעויות, כן, אבל כן, אנחנו רואים מה קרה לכל הבניינים האלה של השם לא היה בתוכם. הם מתפרקים, לא בגלל שהוא לא היה בתוכנו, כן, אבל שותפים הנפלאים שלנו, אחינו בני ישראל, שלא לא מספיק השכלנו, לא השכלנו, כולנו, שותף ושותף את כולם בתהליך הרוחני הזה. כביכול, זה מה שחשף אותו לפגיעות העצומה הזו. אחד הסיבות שחשף אותו לפגיעות העצומה הזו, בבחינת אין השם בקרבכם. כן. כן, יש עוד שאלה? אז אנחנו אולי אפילו נוכל לסכם פה, בואו נראה לאן הגענו. אז בואו נקרא רגע את היראה, ובזה אולי נעצור, כי אחרי זה מגיעים כבר לאהבה. אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי היראה האמיתית ומה ענפיה, איך נקנה אותה ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו? הלא תשכח ותלך, אף על פי שידענו חובתה. ראיתם מה אומר? אף על פי שידענו חובתה. הלא תשכח ותלך, אף על פי שידענו חובתה. אפשר להבין את הידענו חובתה בשני אופנים. למישהו קופץ משהו על הביטוי ידענו פה כפי שהוא מופיע כאן? באיזה גוף הוא מופיע פה? בעבר, נכון? באיזה זמן הוא מופיע? בעבר. ידענו. לא כתוב אף פי שאנחנו יודעים חובתה, אלא ידענו חובתה. ידענו חובתה, מה הכוונה פה? שאם לא עוסקים ביראה, אז כבר רק ידענו, בלשון עבר, היא נשכחה כבר. יש אפשרות נוספת לבוא ולומר. אף על פי שידענו חובתה, לא במובן של עבר, אנחנו יודעים את חובתה, ומה זה לשון העבר פה? מה זה לשון העבר? איזה מין ידיעה זו? מה זה לשון העבר הזו פה? ידענו חובתה, אנחנו יודעים את זה ברגשות לבבינו הטבעיים. אנחנו יודעים את זה כמו הרבה דברים שאנחנו יודעים בחיים. אבל לא חיים על פיהם, לא מקיימים אותם. אז ידענו במובן העברי, זה שייך לאיזו ידיעה פנימית, ראשונית, פרימיטיבית, אבל ידיעה מאוד כהה. ידיעה כהה. זאת אומרת, אנחנו מלאים בתוכנו בידיעות כהות, שכולם כולם שייכות לסלעי היסוד של הכרות חיינו. אבל כל עוד, כמו שאמרנו, השכל לא עושה את תפקידו, כל הזרעים האלה מתחת לאדמה, הם לא גדלים. ידענו, אנחנו יודעים שמתחת לקרקע יש פה גרגיר של חיטה. אבל איפה גרגיר החיטה? איפה פריו? איפה הלחם? לא, ודאי שלא. כי הגרגיר לא מושקה, לא מטופח. ידענו שהוא שם. הנחנו אותו שם אתמול, שלשום, לפני שבוע, שבועיים. אבל מה עשינו מאז ההנחה שלו בקרקע אדמה? הסתכלנו? עיינו? זו השאלה. תשכח ותלך, אם כן, תחזור. מידת העירה תחזור למעמד פוטנציאלי נסתר וגנוז, אף על פי שידענו חובתה ואנחנו מכירים קיומה וערכה והיותה אחד מסלעי היסוד שלנו, אבל כן, היא לא מתגלה, היא חסומה, היא אטומה, היא נצורה בתוך נשמתנו פנימה. הלא תשכח ותלך, יש פה תהליך, תשימו לב, תשכח ותלך, לא כתוב תשכח, אלא אין גבול השכחה, אפשר להגיע למדרגות מאוד גבוהות של שכחה, יש שבעה ענני שכחה, שבעה ענני שכחה, שבע כנגד ימי הטבע, יש שבע מדרגות של שכחה, כן? עד כדי עיבוד השם לגמרי, ואת שמו לא ידע, מה שנקרא גלות האני, הכל התחיל מהיקה של אדם הראשון, כן? שכחת האני. אז השכחה יכולה להתגבר ולהגיע למדרגות עמוקות מאוד, הלא תשכח ותלך, אף על פי שידענו חובתה. מה זה ידענו חובתה? חובתה, היותה, דבר מרכזי בחיינו. אף על פי שלא לומדים, בכל אופן בתוך האדם פנימה הוא יודע שזה חובתו. אף על פי שלא לומדים. אנשים שלא לומדים, לא מתעסקים כביכול בעניינים של אמונה וכן הלאה, הם יודעים בתוך תוכם שאמונה זה האמת. זה החובה. זה החובה. מעניין, שתחושת החובה לא נשכחת. תחושת החובה של אמונה והשם יתברך, של היותו מצוי ומשגיח, ושיש להכיר אותו ולדעת את דרכיו, זו חובה פנימית עם קיקהה, אבל היא לא מאבדת ממשקל החובה שלה בעיני האדם, כפי שהוא לא מודע לחובה הזו. והוא הולך בדרכים הכלכלות. יכול להיות שיום אחד הוא יבוא ויציר ויגיד, טוב לי אישי הראשון. כן? מעטה. אשוב לי אל אישי הראשון. אבל באמת גם בימים שהוא היה רחוק, הוא ידע שזה חובתו. הוא ידע שזה חובתו. רק ליבה לפומה, לא גליה. הלב לא גילה את סודו לפה. בפיו הוא לא אמר את זה, אבל בתוך תוכו הוא ידע את זה. במסתרים תבכן אפשר. לא מאבד שום דבר משקל החובה שלו. צור כאן.